שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, השבת זה פרשת ויקהל וגם פרשת שקלים. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. מכאן אנחנו לומדים את 39 אבות מלאכה. אלה זה א' למד ה' זה 36, דברים זה 2 זה כבר 38, הדברים זה 39. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. מה זה מלאכה? מלאכה זה ה-39 אבות מלאכה. ואז מוסיפה התורה עוד פסוק, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אני לא מבין, הרגע אמרת לי על כל האבות מלאכה, אז למה אתה עכשיו מוסיף על העניין של הבערה? זו השאלה ששואל רשי, ורשי מביא שיש שני תנאים, ואחד אומר שהבערה ללב יצאת, והשני אומר שהבערה לחלק יצאת. מה ההבדל? אנחנו יודעים שיש 39 אבות מלאכה שמי שעובר עליהם, רחמנא ליצלן, חייב סקילה. השאלה, צריכים לעבור על כל ה-39? או שמספיק אחד כדי להתחייב סקילה? והתשובה היא, הבערה לחלק יצאת, לחלק הכוונה שעל כל, על כל אב מלאכה בנפרד חייבים סקילה. או, לפי התנה השני, הבערה ללאו יצאת, להגיד לך שהבערה בשבת לא חייבים על זה סקילה, אלא זה רק איסור לאו. הרב עובדיה יוסף עליו השלום, הוא אמר ש... כל המלאכות מאז בריאת העולם עד היום לא השתנו, חרישה, זריעה, קצירה, אבל יש מלאכה אחת שהתורה ידעה שתשתנה לגמרי. פעם להדליק אש, איזה עבודה זו הייתה, לקחת שני אבני אש, לעשות אותם אחד על השני ועד שיוצא ניצוץ, חתיכת עבודה. היום אתה לוחץ על המתג ומדליק את החשמל. אפילו בגז אתה כבר לא צריך להדליק את האש, אתה רק לוחץ בכפתור וזה עושה לך ניצוצות ומדליק. יבוא בן אדם ויגיד, שמע, התורה באמת אמרה לו לעשות מלאכה, אבל זה לא נקרא מלאכה. מה כבר אני עושה? מדליק את המתג? לכן הפרידה התורה את האיסור הזה מכל שאר האיסורים, להגיד לך, בין כך ובין כך, תיזהר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, ביום השבת גם להדליק חשמל, זה נקרא הבערה. הוסיף הרב עובדיה, שאם יבוא בן אדם ויגיד, לא, לא נראה לי, לא מתאים לי הדבר הזה, לא, לא, להדליק חשמל זה לא נקרא אש, אז שיגיע לשמיים אחרי 120, יגידו לו, אתה צודק, אתה צודק, זה לא נקרא שום דבר, שב בכיסא החשמלי, אנחנו רק לוחצים על המתק וזה הכל. טוב, אז זה העניין של ההבערה בשבת. יש כאן תוספת, למה לא תבערו אש בכל מושבותיכם, מושבותיכם, מה זה בא לומר? אז על זה אומרים בעלי הדרוש, שכשיש יום רגיל, אז אנשים יוצאים לעבודה, חוזרים מהעבודה, אין זמן לכלום, עייפים הולכים לישון וזהו. אבל בשבת יש זמן לשבת, יש זמן לדבר, לפצח גרעינים, ואז יכול בקלות להגיע אש של מחלוקת, אש של מריבות. לכן אמרה התורה, לא תבערו אש ביום השבת בכל מושבותיכם. עכשיו השאלה היא, למה התורה מתחילה את פרשת ויקהל עם העניין של שבת? אז מה התשובה הפשוטה? כיוון שכאן באים לצוות אותנו על מלאכת המשכן, כן, פרשות תרומה ותצווה היו לפני המעשה העגל, שם השם אמר למשה שיצטרכו לעשות משכן. עכשיו שהגענו לכאן, אחרי מעשה העגל, משה רבינו יורד מן ההר ביום הכיפורים, ולמחרת מקהיל את בני ישראל ואומר להם את העניין של הקמת המשכן והנדבות שצריך להקמת המשכן. עכשיו, כשבא משה רבינו ושמע מהקדוש ברוך הוא את מלאכת המשכן, אז בסוף מלאכת המשכן, בתחילת פרשת כי תישא, שם כתוב, אך את שבתותיי תשמורו, בא לומר, שלמרות שאתם רדופים לעשות את המשכן, לא תעשו שום מלאכה בשבת. כשהוא בא לצוות את בני ישראל, הוא מתחיל עם שבת, לא מסיים עם זה. קודם הוא אומר, תשמרו שבת, ואז הוא אומר את כל העניין של המשכן. למה משה רבינו הפך את זה? אז הסבר אחד, אומר רבי תלוי. אומר רבי סלוי, יש אדם עשיר שמחתן בן, אז הוא קונה לו דירה יפה, קונה לו רהיטים יפים, וגם בגלל שהוא עשיר, הוא גם קונה לו מכונית, מפנק אותו. האמת היא שיכול להיות שהעשיר הזה קונה מכונית לבן שלו לא כי הוא אוהב אותו באמת, אלא רק מפני שאם הוא לא יקנה לו, החבר'ה יגידו, בוינה, ראית אותו? איזה קמצן. או שיגידו, ראית אותו? הוא לא קנה מכונית, בטח המצב שלו לא טוב, לא כדאי לעשות איתו עסקים עכשיו. עכשיו, מבחינה חברתית, מבחינה עסקית, הוא חייב לקנות מכונית לבן שלו, שיראו שהוא יכול להרשות לעצמו. איך תדע אם העשיר הזה באמת אוהב את הבן שלו ולכן קנה לו מכונית? או שהוא פשוט נאלץ לעשות את זה בגלל שמה יגידו? אומר רבי סלוי, פשוט מאוד. דירה זה המינימום. דירה זה לחם. אתה חייב לתת את זה. לעומת זאת, המכונית זה כבר מותרות. אז אתה תראה, אם הוא נותן לו קודם את המכונית ואחרי זה את הדירה, כנראה שהוא עושה זה כי הוא אוהב אותו. אם הוא נותן לו קודם את הדירה ואחר כך את המכונית, אז כנראה שהוא עושה את זה בגלל מה יגידו. מילא אומר רבי סלוי, היה לנו פרשת תרומה תצווה, ואז פרשת כי תישא עם חטא העגל, ועכשיו מגיע ויקל פקודי שמשה רבינו אומר את זה לבני ישראל. לפני מעשה העגל, עם ישראל היו כל כך אהובים, אז הקדוש ברוך הוא אמר, קודם כל קחו את המותרות. המשכן, אנחנו חיים גם בלעדיו. הנה, 2000 שנה כבר אין לנו בית מקדש, נכון שיש לנו המון צרות, אבל עם ישראל חי, עם ישראל מתפקד, עם ישראל עושה את כל מה שצריך. שבת? שבת זה לחם. שבת, אין אפשרות להיות יהודי בלי שבת. אין דבר כזה. אין דבר כזה. איך החפץ חיים אמר? אדם לא פותח את החנות שלו, אז אתה אומר, הוא כנראה לא מרגיש טוב היום. הוא לא פותח חודש, אתה אומר, הוא בטח נסע לחתונה באמריקה. אבל אם הוא הוריד את השלט מהחנות, גמרנו. גמרנו, הוא סגר את החנות. אמר החפץ חיים, השבת זה השלט של היהודי, אני יהודי. אם יהודי עושה עבירות, זה נורא והיום, אבל יש תקווה. כשהוא כבר מתחיל לחלל שבת, הוא הוריד כבר את השלט. ממילא השבת זה לחם, זה המינימום. המשכן זה תוספות, זה כבר אפשר, זה מה שנקרא מותרות. כשהשם לפני מעשה העגל, השם אמר את המשכן, אז הוא אמר למשה רבינו, תעשה משכן. ואחרי זה הוא אמר, רגע, אני גם רוצה לתת לכם את הלחם כמובן, ואח את שבתותיי תשמורו. בינתיים היה מעשה העגל. ומעשה העגל הכעיס מאוד את הקדוש ברוך הוא, ועכשיו הוא אומר, אתה יודע מה, אני אתן לך גם את המשכן, אבל קודם כל קח את הלחם, קח את השבת, ואחרי זה את המותרות, את המשכן. וזה ההבדל, כך מסביר רבי סלוי. אחרים אומרים, יש גמרא במסכת שבת, הגמרא אומרת, אפילו עבד עבודה זרה כבימי אנוש, ושמר שבת כהלכתה, מוחלים לו, שנאמר, כל שומר שבת מיכללו, אל תקרי מיכללו, אלא מחול לו. יפה מאוד. אז עכשיו אני רוצה להבין, כך שואל התז. מדובר שהבן אדם הזה חזר בתשובה על זה שהוא עבד עבודה זרה? או לא חזר בתשובה? אם תגיד שמדובר שהוא חזר בתשובה, אז למה צריך גם לשמור שבת כהלכתה? הוא עשה תשובה ותשובה מועילה. ואם תגיד שהוא לא חזר בתשובה על העבודה זרה, מה יעזור לו שהוא שומר שבת? כך שואל הבי סלוי, אומר, סליחה, לא הבי סלוי, התז. עונה התז, מדובר שהוא חזר בתשובה. אבל, הרי יש 4 חילוקי כפרה. אם אדם ביטל מצוות עשה, אז עושה תשובה ואינו זז משמת שמתכפר לו. אם אדם ביטל מצוות לא תעשה, שאין בה קרת או מיטת בית דין, אז הדין הוא יעשה תשובה, תשובה תולה, ויום הכיפורים מחפר. אם אדם עבר על לא תעשה שיש בו קרת או מיטת בית דין, כגון עבודה זרה, שעל עבודה זרה חייבים מיטה בידי בן אדם בידי בית דין, אז הדין הוא שתשובה תולה, יום הכיפורים תולה, ואיסורים הבאים עליו גומרים לו את הכפרה. אומר התז, אבל אם אדם רוצה שלא יהיה לו איסורים, אז כל שומר שבת מייחל ללו, אל תקרי מייחל ללו, אלא מחול לו. על ידי שמירת השבת אפשר לקבל כפרה מוחלטת אחרי התשובה על חטא של עבודה זרה. עכשיו, אנחנו יודעים שבפרשת כי תישא בני ישראל עשו את העגל, ועגל זה עבודה זרה. עכשיו מה עושים? אמר להם משה רבינו, קודם כל תדעו שאפשר להתכפר. איך? אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי לכם קודש, שבת, שבתון להשם. זה הסגולה, זה הדרך לכפר לגמרי על חטא של לאו שיש בו קראת או מיטת בית דין. עשיתם עגל, תשמרו שבת, חוץ מהתשובה, יחד עם שבת, יהיה לכם כפרה מוחלטת על העניין הזה. כדאי לציין שיש עוד דרך להימלט מן האיסורים, כך כתוב בשערי תשובה של רבינו יונה, אפשר להימלט מן האיסורים, אפילו אם אדם עבר עבירה שיש בה קראת או מיטת בית דין, יכול להימלט מן האיסורים, כמובן שצריך לעשות תשובה וצריך את יום הכיפורים, אבל אפשר להימלט מן האיסורים, א', על ידי שילמד תורה, ב', על ידי מצוות הצדקה, אומר רבינו יונה, שהרי צדקה תציל ממוות, כל שכן מן האיסורים. ג', אפשר להימלט מן האיסורים על ידי גמילות חסדים, שהרי גמילות חסדים גדולה מן הצדקה, שגמילות חסדים אדם עושה בין עם העניים, בין עם העשירים, וצדקה עושים רק עם עניים. שגמילות חסדים אדם עושה בגופו, וצדקה אדם עושה בממונו. אז גמילות חסדים גדולה מן הצדקה, ממילא על ידי גמילות חסדים אפשר להימלט מן האיסורים, וכמו שאמרנו, על כולן הלימוד תורה, מפני שלימוד תורה כבר כתוב עליו, ותלמוד תורה כנגד כולם. אז אלו הדברים שציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי שבת שבתון, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, זו ההקדמה לפרשת ויקל, ומכאן והלאה משה רבינו מצווה על המשכן, ויאמר משה אל כל הדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב וכסף ונחושת. המושג הזה, קחו מאיתכם תרומה להשם. מה זה קחו מאיתכם? תיקח ממך. כדי להבהיר את זה קצת יותר, אדם יכול לעשות מצוות מן השפה ולחוץ. אדם יכול לעשות מצוות, כמו שאנחנו קוראים לזה, מצוות אנשים מלומדה. הוא רגיל לעשות, ככה הוא עושה תמיד, אז הוא עושה גם היום. הוא מניח תפילין כי הוא מניח תפילין כל יום. הוא מתפלל כי הוא מתפלל כל יום. ועל זה הדרך כל המצוות. אדם יכול לתת צדקה, והוא נותן ככה. יש אפשרות שנייה, וזה לעשות את המצוות מתוך רצון, מתוך הזדהות, אפילו מתוך קושי לפעמים. אז זה כמובן רמה אחרת לגמרי של עשיית המצוות. איפה ראינו דבר כזה? כתוב בקורבן שהביא הבל וקין, אז כתוב, הבל הביא קורבן להשם, קין הביא קורבן להשם, והבל הביא גם הוא, אומר האדמור מגור, הבייס ישראל, והבל הביא גם הוא קורבן. הוא הביא את עצמו יחד עם הקורבן. לכן הקורבן שלו התקבל, לעומת הקורבן של קין שלא התקבל, כי הוא הביא ככה דברים לא כל כך טובים, וגם לא עשה את זה עם כל הלב. זה הכוונה גם פה. קחו מאיתכם תרומה להשם. תביא את עצמך עם התרומה. אל תביא תרומה מן השפה ומלחוץ. קחו מאיתכם, תביא את עצמך עם התרומה. תזדהה עם זה. תאהב את זה. אפילו אם זה קשה לך. כמה שזה קשה, ככה זה יותר תרומה להשם. וזה הכוונה, כל נדיב ליבו, שהלב שלו נודב אותו, הוא יביאה את תרומת השם, זהב, הכסף ונחושת. ואז הוא מציין את כל שאר הדברים, ואורות תהילים מאודמים, ואורות חשים, ועצי שיטים, ושמן למאור, ובסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים, ואבני שועם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. אבני שועם זה היה באפוד, על כתפות האפוד היו שני אבני שועם, שעליהם היו כתובים שמות בני ישראל, שישה משמותם על האבן האחת, ושישה שמות הנוספים על האבן השנית. מה זה אבני מילואים? אבנים שממלאות את הבסיס שלהם, כלומר עושים בסיס מזהב, והאבנים חייבות למלא מדויק את כל הזהב הזה, וזה נקרא אבני מילואים, התפקיד שלהם למלא את הזהב. מה אומר הלאה? ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבר רוחו אותו הביאו את תרומת השם למלאכתו אל מועד ולכל עבודתו לבגדי הקודש, ויבואו האנשים על הנשים. אומר רשי, מה זה ויבואו האנשים על הנשים? אומר רשי, הכוונה אם לא על, אלא עם הנשים, וסמוכים עליהם. ושאלה הגדולה, למה צריך שהגברים יבואו עם הנשים? תשובה היא פשוטה. הרי הדין הוא שהממון של אישה שייך לבעלה. אז אם אישה רוצה לתת תרומה לבית כנסת, תרומה לישיבה, תרומה לא משנה למה, תרומה גדולה, היא לא יכולה לתת לבד, היא חייבת שבעלה יסכים. כאן, הרי מה הביאו? כתוב, כל נדיב לב הביאו חוך ונזם וטבעת וחומז, כל כלי זהב. את מביאה כלי זהב? מי אמר שבעלך מסכים? לכן, ויבואו האנשים עם הנשים, כדי להגיד שהם מסכימים לתרומה הזאת. ממשיכה התורה ואומרת, והנשיאים הביאו את אבני השועם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. אז אני הייתי קורא את זה, הייתי מבין, כן, הרי אמרו שצריכים גם אבני מילואים ואבני שועם. הנה, הנשיאים הם אלה שהביאו את זה. בא רשי ומלמד אותנו חוכמה. אומר רשי, והנשיאים הביאו, אמר רבי נתן, מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה? למה בחנוכת המזבח, בפרשת נשא, בספר במדבר, הנשיאים, כל אחד הביא תרומה גדולה מאוד, שמה הם הביאו קערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, למה שמה הם הביאו בתחילה? אומר רשי, ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה, אלא כך אמרו הנשיאים, התנדבו ציבור מה שמתנדבים, ומה שמחסרים, אנו משלימים אותו. בסוף מה קרה? כיוון שהשלימו ציבור את הכל שנאמר והמלאכה הייתה דיים, אמרו הנשיאים, אם ככה מה עלינו לעשות? הביאו את אבני השועם. לכן בחנוכת המשכן הם התנדבו תחילה, אבל כיוון שנתעצלו בתחילה נחסרה אות משמם, כתוב בתורה הנשיאים הביאו, כתוב נשיאים בלי יוד, הורידו להם יוד מהשם שלהם כי הם התעצלו במלאכת המשכן. אז קודם כל אני לא מבין מה פירוש, אתה חושב שאולי בני ישראל לא יביאו מספיק, אז אין בעיה, תביא גם אתה עכשיו יחד עם כולם, ואחרי זה, אם יחסר, תשלים. למה אתה לא מביא עכשיו? אז על זה שמעתי פעם מרב מורדכמן, זכר צדיק לברכה, הוא אמר, משל למה הדבר דומה? איזה מלך כבש מדינה, והשם היה מלך נורא והיום, שהרס את המדינה ולקח מהתושבים את הכל. המלך שכבש נכנס, ראה שהמצב כל כך גרוע, הלך, בנה להם בתים, נתן להם הכל, עשה להם כל טוב שבעולם, לא נחה דעתו עד שהכניס לכל אחד $100,000 בחשבון בנק. אחרי שעשה להם את כל הטובות האלה, אמר להם, עכשיו אני רוצה גם לגור איתכם. אז תבנו לי ארמון, והארמון זה על חשבונכם. עשו מקבית, ובסוף המקבית לא הצליחה, ולא היה מספיק כסף לארמון. הרי זה בושה. אמר רב מורדכמן, זה מה שהנשיאים פחדו. הם אמרו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, נתן לנו כל טוב שבעולם, ולא נחה דעתו עד שנתן לכל אחד 90 חמורים לוביים נוסעים מביזת הים וביזת מצרים. עכשיו הוא מבקש תרומה, תאר לך שבסוף המקבית לא יהיה מספיק. איזה בושות יהיה? כדי למנוע את זה, הם אמרו, אנחנו עוד לא נתנו. לא נתנו. ואם בסוף המקבית יתברר שאין מספיק, התשובה היא, כן, המקבית עוד לא נגמרה, הנשיאים עוד לא הביאו את החלק שלהם. זו הייתה התוכנית של הנשיאים. לכן הם לא נתנו בהתחלה, אמרו חכה, המקבית לא נגמרה. רק מה קרה בסוף? בני ישראל הביאו יותר מדי, והמלאכה הייתה דיים ועותר. ומה עושים עכשיו? אז הם הביאו את אבני השום ואבני המילואים. איי, אבל אם זה היה החשבון שלהם, אז איפה העצלות? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא ידע שכל החשבון הזה נבע מעצלות. שאם הם לא היו מתעצלים, לא היו חושדים את בני ישראל שלא ייתנו מספיק. זה היה הרעיון. יפה מאוד. אלא מה, שעכשיו אני ממש, זה מציק לי כבר כמה ימים. אני לא מבין, בני ישראל הביאו מספיק ויותר. הם הביאו גם אבני שום ואבני מילואים או לא? אם הם הביאו, אז מה הנשיאים הביאו עוד פעם? ואם הם לא הביאו, אז באמת היה חסר עדיין, אז המלאכה לא הייתה דיים. אז מה הבעיה כאן? בסוף מצאתי שהחתם סופר באמת מאיר את זה, והחתם סופר אומר שבני ישראל הביאו המון המון זהב, הרבה יותר ממה שצריך, המון כסף, המון נחושת, והחשבון היה שמה שיש יותר מדי, את זה אנחנו נחליף בעד אבנים טובות, אם זה נקנה אבנים מה שצריך, אבני שום ואבני מילואים. ראו את זה הנשיאים והביאו בעצמם אבני שום ואבני מילואים. אבל באמת המלאכה הייתה דיים והותר. היה מספיק גם בשביל לקנות את האבני מילואים האלה. רק בפועל עדיין לא הביאו, כי לא היה לאנשים את האבנים האלה. והנשיאים, הם הביאו את זה, אבל זה באמת היה כבר מיותר. כי בני ישראל הביאו בתרומה שלהם מספיק זהב כדי לקנות גם את האבנים הטובות. עכשיו, אומרת התורה, כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה אשר ציווה השם לעשות ביד משה, הביאו בני ישראל נדבה להשם. אז שלח לי הרב אברהם דוד משהו מאוד יפה. הוא אומר, כל איש ואישה שנדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה אשר ציווה השם לעשות ביד משה, הביאו בני ישראל. אדם שזכה והשם נתן לו אישה. אישה שזכתה והשם נתן לה בעל. והשם גם נתן להם ברוב טובו גם ילדים. מה הנדבה הכי גדולה שיכולים להביא? להביא את בני ישראל נדבה להשם. לזכות לחנך את הילדים, להקדיש לזה מחשבה, להקדיש לזה את כל מה שיש להם, לחנך את הילדים לתורה ולמצוות, זה הנדבה הכי גדולה שאפשר לתת להשם. כל איש ואישה שנדב ליבם אותם, הביאו בני ישראל, הם הביאו את הבנים שלהם נדבה להשם. מה הכוונה להביא את הבנים שלהם נדבה להשם? לחנך אותם לתורה ולמצוות בצורה הנכונה, בצורה היפה, שבה האדם ירצה לשמור גם אחרי שההורים שלו כבר לא יהיו בעולם הזה, ירצה להמשיך לשמור את המצוות. יש כאלה שמסבירים שזה הכוונה, ושמרו בני ישראל את השבת לדורותם. מה זה לדורותם? תשמור את השבת ככה שגם הבן שלך ירצה להמשיך לשמור שבת. תשמור את התפילין שלך ככה שגם הבן שלך ירצה לשמור את התפילין. זה לדורותם. נדבה הביאו. איזה נדבה? את בני ישראל נדבה להשם. מיד אחרי זה אומרת התורה, ויומר משה אל בני ישראל, ראו. קרא השם בשם בצלאל, בן אורי בן חור למטה יהודה. וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. לחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת, בחרושת אבן למלות ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת. ולהורות נתן בליבו, הוא והוליאב בן אחי שמח למטה דן. כאן יש חידוש גדול. הוא ואוהוליאב בן אחי שמח למטה דן. מה החידוש? אומר רש"י, הרי שבט דן הוא מהירודים שבשבטים. מה הכוונה מן הירודים שבשבטים? הוא היה מהשפחות. הוא היה מהשפחות. ולא רק זה, אלא שבצלאל בא משבט יהודה, השבט הכי חשוב, שבט המלוכה. ועוד. לבצלל הרי היה איחוס נורא ונפלא. בצלל בן אורי בן חור, שמסר את נפשו על קידוש השם בזמן העגל, וחור היה בנה של מרים, שזה אומר שיש לו גם את האיחוס של מרים שמסרה נפשה בשביל בנות ישראל שיוכלו ללדת ולא הרגה להם את הילדים. נו, ומה כנגדו? מה כנגדו? או ליאב בן אחי שמח למתה דן. מה זה בא לומר לנו? אומר רש"י, לקיים מה שנאמר ולא ניכר שואה לפני דל. אצל הקדוש ברוך הוא לא מעניין מי סבא שלך. את הקדוש ברוך הוא מעניין מי אתה. מי אתה? זהו. אז זה הנקודה שרש"י מדגיש כאן. רציתי להקריא לכם דבר נפלא שהיה לפני, לא זוכר מתי, במוסף שבת קודש של יתד נאמן, מסופר ככה. סיפר הגאון רבי בנימין זאב יעקובזון זצ"ל, אשר עמד בראש מוסד הבנות הנודע בלידינגה, בשוודיה, אחרי השואה. הוא מספר כך, 6 שעות רצופות דיברתי על לב תלמידה שתאכל בשר בשוודיה, עד שהיא הסכימה סוף כל סוף. אחר כך שמעתי שהיא צמה כל יום שני וחמישי מפני שהייתה מוכרחה לשתות חלב שחלבו אקום ואין ישראל רואהו, כי אז לא היה חלב כשר מצוי אצלנו. אז הייתה צמה כל שני וחמישי, והוא אומר 6 שעות רצופות הייתי צריך לשכנע אותה שתסכים לאכול בשר. עוד סיפור. נערה צמה חודשים בכל יום שני וחמישי כקורבן תודה על שזכתה לבוא לבית הספר שלנו, בית ספר אורתודוקסי. ולא יכולתי להשפיע עליה להתיר נדרה, והוכרחתי להביא רבנים יותר מומחים להתיר נדרה. סיפור שלישי. אם היו עבודות גרועות ומאוסות לעשות והיה קשה למצוא מי שיעשה, הרי טרם שהתחלנו לחשוב איך ועל ידי מי לעשות, היה המעשה נעשה ונגמר בחשאי. סיפור אחרון. כעסתי מאוד על תלמידה בימים הראשונים של פסח תשח"ט, אחרי שראיתי שכמעט אינה תואמת כלום. ראיתי בזה כאין יוהרה, כאילו היא לא סומכת על הכשרות במוסד. ביום הראשון של חול המועד הייתה מוכרחה לנסוע לשוודיה הדרומית. התחרטתי שדיברתי אליה קשות, ובבוקר השכם הלכתי לתחנה לתת לה את ברכת הפרידה. שאלתיה אם יש לה צידה לדרך רחוקה, והישיבה שיש במזוודתה כל טוב. לקחתי את המזוודה ומצאתי בה 3 תפוחים ולא יותר. וכאשר אמרתי לה שלכל הפחות היה לה לקחת מצות יחד איתה, הישיבה כמעט בבכי, וכי אין הרב יודע איך קשה לקיים בנסיעות מצוות נטילת ידיים? מה החוט המקשר בין כל הסיפורים? אומר הרב יעקובזון, גיבורת הסיפור הראשון הייתה ממוצא יוגוסלבי. גיבורת הסיפור השני הייתה ממוצא מרמרושי, זה רומניה. השלישית הייתה ממוצא פולני, הרביעית הייתה ממוצא גליצאי, והחמישית ממוצא ליטאי. ולמה אני מדגיש את המוצא? למחות בתוקף נגד הטעות שראיתי בארץ ישראל בחוגים מסוימים, לדון את האדם על פי מוצאו וייחוסו במקום לדונו על פי מידותיו. והוא ממשיך הרב יעקובזון. מה שהכרתי במשך השנים אשר עליהם סיפרתי בעמודים האלה, היא ההכרה הנאמנה שסדנה דערה חד הוא. נסעתי בכמה ארצות, דיברתי עם כמה אנשים. ראיתי את דרכי החיים פה ושם, חייתי 4 שנים בצוותא חדא עם בנות לידינגה שבאו מכל הארצות, טיפלתי בפליטים שבאו לשוודיה מכל פינות אירופה. ראיתי וגם הבנתי את ההבדל בין עשיר ורש, בין תלמיד חכם ועם הארץ, בין בעלי רוח ואנשי האגרוף. אך הבדלים עקרוניים ואף ניגודיים בין מוצא למוצא לא ראיתי. הוא מסיים, אם חל לי הקורא אם דיברתי גלויות, אך עניין זה מעיק מאוד על נפשי, ולכן הרשיתי לי להציל את נפשי. ביטוי הכרתי זה יהיה הסיום לזיכרונותיי. זה בעצם מה שרש"י אומר אצלנו. לקיים מה שנאמר ולא ניכר שואה בפני דל. לא ניכר שואה בפני דל. אבל אני באמת רוצה להבין. אחרי שאמרנו את כל זה, מה באמת הייתה הזכות של או ליאב בן אחי שמח? למה דווקא הוא זכה? נכון, הוא משבט דן, אז מה? למה דווקא הוא משבט דן? והתשובה היא, כל איש חכם לב בכם יבואו ויעשו. אוליאב בן אחי שמח למתי דן, כל כך רצה עד שהשם נתן לו. הרצון אצלו לבנות את בית המקדש, הרצון אצלו לעשות את רצון השם, היה כל כך גדול עד שהשם נתן לו. והרצון הזה עמד בשורה אחת עם כל הייחוס של בצלאל. כי מי שרוצה יכול להצליח. כי את זה מה שהשם מבקש. לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה. רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. וזה הכל. ואולי, אולי יש רמז בשם שלו לתכונה הזאת. אתם יודעים איך אומרים רוצה בלשון התורה? נזכיר לעצמנו בספר דברים. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר משה רבינו בשם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן באור מפתור הרם נעריים לקלליך. ולא אבא השם אלוקיך לשמוע אל בלעם. מה זה ולא אבא ולא רצה? אם אבא זה רצה, אז אולי אפשר להראות שזה באמת היה השם שלו. אוהלי אב. הוא רצה, אב מלשון רצון, לבנות את האוהל, לבנות את המשכן. והוא באמת רצה, וכל כך רצה, עד שהשם נתן לו את הזכות להיות ביחד עם בצלאל, מהבונים, מהמתכננים, מאלה שזכו לדעת את כל הסודות, איך לבנות כזה מין משכן שהשם ירצה לשכון בתוכו. לא ניכר שואה בפני דל. דל לך. הרצון, מה אתה, זה הדבר. ואם לבן אדם יש רצון, הוא יוכל להצליח. פעם סיפר לי אדם שהיה שם, היו חבורה של בחורים אמריקאים שבאו לרב חיים קניבסקי לבקש ברכה, וככה הם עברו אחד אחרי השני, והוא בירך אותם. בסוף הוא אומר לזה שהיה איתם, האחראי עליהם, הוא אומר לו, היה כאן בחור אחד שאמר שהוא רוצה להיות תלמיד חכם. אתה זוכר מי זה היה? טוב, הוא לא ידע, כי הוא לא שם לב, הוא היה בלחץ. אז הוא הלך החוצה בירר, אמר לו, בוא נה, בוא נה, רב חיים קורא לך. אז הוא חזר חזרה, ורב חיים אמר לו, אם אתה באמת רוצה, אז שתדע לך שהעקשן ינצח. אם אתה באמת רוצה, אתה תצליח. אוהלי אב. הוא כל כך רצה לבנות את המשכן עד שהשם נתן לו, ולעמוד באותה שורה עם כל האיחוס ועם כל הזכויות שהיו לבצלאל בן אורי בן חור בן מרים. עם כל זה, אוהלי אב עומד באותה שורה. הרצון, לא ניכר שואה בפני דל. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.